הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי, ט' בתיווה תשע"ה, מסכת יבמות, דף פ"ח. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זהו הרדיו המביא עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. מחר יום חמישי, תענית עשרה בתיבת. 850 שנה ישבו ישראל בארצם יום שהכניסם יהושע לשם, והולידו בנים ובני בנים 20 דור. עד שעלה עליהם נבוכדנצר הרשע מלך בבל ויגלם. 440 שנה עד שבנה שלמה המלך את בית המקדש, ועוד 410 שנים שהיה בית המקדש קיים עד שהחריבו חיל כסדים. כשנכנסו ישראל לארץ, נכנסו בעל השבט ישיבת עולם, שכך הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם, אלא שתנאי יתנה הקדוש ברוך הוא עמהם. ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם, ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, לשבת בה. משל לבן מלך שהחילו דבר מאוס שאין עומד במעב אלא מקיאו, כך ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירה. דורות רבים מ-21 דור שישבו בארץ בפעם הראשונה לא שמרו על כל חוקות השם ואת משפטיו לא עשו, ויתמו אותה בגילולי עבודה זרה, ויעזבו את השם ויעבדו לבעל ולהשטרות, ויעזבו את בית השם אלוקי אבותיהם, ויעבדו את העשירים ואת העצבים, והיא קצף על יהודה וירושלים באשמתם זאת. והיא בשנה התשיעית למולכו בחודש העשירי בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, והיא חנה לאה, ותבוא העיר במצור עד ה-12 שנה למלך צדקיהו. ובחודש החמישי בעשור לחודש, בא נבוזרדן רב הטבחים, וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים, ואת כל חומת ירושלים סביב ניצו. ראשית הפורנות, בעשרה בתיבת הייתה, שבו התחיל המצור ובאו אנשי ירושלים במצוק עד שנפלו חומות העיר ונשרף בית המקדש ויהודה הלכה בגולה. תענית של עשרה בתיבת כשאר התעניות שנתקנו לאבל ולצער על חורבן בית המקדש וגלות ישראל. לא הצער והאבל הם העיקר בתענית, כי דיה הצרה שהייתה בשעתה. אלא עיקרה של התענית ותכליתה לעורר את הלבבות לפתוח דרכי תשובה, והיא זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה. עד שגרם להם ולנו אותן הצרות. שבזיכרון דברים אלה נשוב לאיטיב, ויבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. אנחנו לומדים היום את השיעור לעילוי נשמתו של הרב הגאון רבי חזקיה הכהן רבין, בן רבי יצחק חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיום יום פטירתו, ואשר שפט את ישראל ודן דין אמת לעמיתו, בבוחרה אשר בברית המועצות, והרביץ תורה בישראל ותהילתו מלא הארץ. תהיה נפשו צרורה בצרור החיים, ויהיה מליץ יושר בעד משפחתו ובעדינו לכל מילד מיטב. מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו, כי זיכה הוא השם בבנים תלמידי חכמים, אשר יראת השם היא אוצרם. ובנו הרב הגאון רבי יעקב הכהן רבין שליטה, לומד יחד איתנו את שיעור הדף היומי, מתחילתו, תומך ומחזק, מאיר ומעורר, חילו לאורייתא לאורך ימים טובים ושנים ארוכות ובריאות. הנה לפנינו התשובות לחמש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. סיימנו ללמוד את דף פז, דף פי זין, ממסכת יבמות. השאלה הראשונה הייתה, מאיכן לומדים שבת כהן שניסית לישראל אסורה באכילת חזה ושוק אפילו שחוזרת לבית אביה? הנה המקורות. א', בתרומת הקודשים, במורה מן הקודשים לא תאכל. ב', מלחם היא יכולה לאכול ולא כל לחם. ג' מלחם ולא בשר. ד' מלחם אבי הפרט לחזה ושוק שזוכה משולחן גבוה. ה' אתה ובניך ובנותיך איתך רק בזמן שאיתך. שאלה שנייה, מה דורשים מהפסוק ושבה אל בית אביה כי נעוריה? התשובה ושבה אל בית אביה פרט לשומרת יבם, כי נעוריה פרט למעוברת. שאלה שלישית, איכן מצינו שעשה עובר כבלד ומנהלן? התשובה באיבום, שאם הייתה מעוברת אינה מתייבמת, דכתיב, ובן אין לו, עיין עליו. שאלה רביעית, מה דורשים מדרכי הדרכי נועם? התשובה היא, אישה שהיה לה בן ומת בעלה וניסית ואחר כך מת בנה, אינה חולצת שלא תתגנה על בעלה. והשאלה האחרונה, מה הוכחה שסומכים על עד אחד בייסורין? והתשובה שאם לא נסמוך, אין לך אדם שאוכל אצל חברו או סומך על בני ביתו. אלה הם כאמור השאלות והתשובות. לשינון סיכום וחזרה על דף פיזיין ממסכת יבמות, וכעת הכל ארוך ומוכן. לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ט' בטבת תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד הפינו היומי, דף פי ח' ממסכת יבמות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מתחילתו של הפרק העשירי, ממסכת יבמות, מרכז דף פי זין עמוד ב', פרק ששמו האישה רבה, פרק שפותח מן המשנה במילים, האישה שהלך בעלה למדינת הים, ובאו ואמרו לה מת בעליך. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה ונצליח. ומתחילים את הפרק העשירי של מסכת יבמות, פרק ששמו האישה רבה. ולמה שמו של הפרק האישה רבה, למרות שהוא פותח במילים האישה שהלך בעלה למדינת הים? זאת מכיוון שישנה במסכת פרקים נוספים שפותחים במילה האישה. לפי שהפרק הזה הוא הגדול בכמות מביניהם, הוא נקרא האישה רבה. הפרק שלפנינו עומד לדון בדינה של אישה שהייתה סבורה שמותר לה להינשא, ומחמת כן נישאה לאחר. לבסוף הוברר שהייתה אסורה להינשא מסיבות שונות. עוד ידון הפרק בדין האיש שהיה סבור שמתה אשתו והרי הוא מותר באחיותיה, ולבסוף הוברר שאשתו חיה ואחיותיה אסורות עליו. עוד דיון בפרטי דין קטן בן 9 שנים המייבם את יבמתו. וכך פותחת המשנה הראשונה של הפרק העשירי במסכת יבמות, דף פ"ז עמוד ב', מרכז העמוד. האישה שהלך בעלה למדינת הים, ובאו ואמרו לה, בא עד אחד ואמר לה ועיד, מת בעליך, מת בעלך, והרי את מותרת להינשא לאדם אחר, וניסית ברשות בית דין, על פי עדותו של העד, שהאמינו לו חכמים להתירה להינשא כדי שלא תהיה עגונה. כמבואר בגמרא לקמן דף פי ח' עמוד א', שמשום עיגונה אקילו ברבנן, ושם בגמרא יובאו הטעמים שכתבו הראשונים, מדוע הקלו בחכמים ומדוע אין בכך משום עקירת דבר מן התורה. אז אותה אישה ניסית ברשות בית דין על פי עדותו של העד, שכאמור האמינו לו חכמים להתירה להינשא כדי שלא תהיה עגונה, ואחר כך בא בעלה והוברר שנשואה על השני היה באיסור אישת איש, תיצא מזה ומזה. תיצא האישה מבעלה הראשון ומהשני שנישאה לו כדין אשת איש שנבעלה באיסור שנאסרת לבעלה ולבועל. ואף שהיו נשואיה ביתר בהוראת בית דין שהאמינו לעד אחד, לא התירו זאת אלא מפני שסמכו על האישה שהיא תדייק ותברר אם אכן מת בעלה בעקבות עדות העד. וכיוון שזו לא דקדקה כראוי שהרי בעלה לפנינו, כנסוה חכמים. ואם היא רוצה כעת להינשא לאיש אחר, צריכה גט מזה ומזה, מבעלה הראשון ומבעלה השני. מסביר תוספות, במסכת צבחים דף ב' עמוד ב', דיבור המתחיל סתם אישה, שבעלה במקרה הזה אינו חייב לגרש אותה אם אינו רוצה, אלא אסור שתשמשנו. אבל אם היא רוצה כעת ללכת ולהינשא לאיש אחר, היא צריכה גט מבעלה הראשון, ומבעלה השני, אף על פי שקידושי השני לא חלו, כי אין קידושים תופסים באשת איש, מכל מקום היא צריכה גט מהשני, כפי שתבהר הגמרא לקמן בדף פ"ח עמוד ב', כי חששו חכמים שהרואים את הדבר, יטעו ויסברו שהראשון גרשה, ונישואי על השני היו כדין, וכעת היא יוצאת ממנו בלא גט, לכן חייבו גט גם מבעלה השני. ואין לה כתובה. שהטעם שתקנו חכמים כתובה הוא כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה, לגרשה, וזו הרי חייבת לצאת ממנו. ולא פירות, פירות שאכל השני מנכסי מלוג שלה קודם שנודע לו שבעלה הראשון חי, וכן פירות שאכל בעלה הראשון אחר שניסית לשני, הם אינם חייבים לשלם לה. ולא מזונות, אינם חייבים במזונותיה, ואף אם כשהייתה תחתיו לבתה אישה מעות וקנתה עבורה מזונות, אין בעלה חייב לשלם. ולא בלעות, בגדים שהכניסה לבעלה ונשחקו ובלו אינם צריכים לשלם את מה שנשחק. ואף את הבגדים הקיימים אינה מוציאה מהם. ובכל הדברים האמורים, אין לה תביעה לא על זה לא על בעלה הראשון, ולא על זה לא על בעלה השני. ואם נטלה מזה ומזה, תחזיר. אם היא תפסה מעות בשביל אחד מהדברים האמורים לאל, בין מזה, בין מבעלה הראשון ובין מבעלה השני, תחזיר את מה שהיא תפסה, ואין אומרים שכיוון שתפסה, אין מוציאים מידה. ודווקא מה שתפסה אחר שחזר בעלה הראשון, אבל מה שתפסה מהבעל השני לפני ששב הבעל הראשון, אין מוציאים מידה. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם ילדה, הוולד ממזר בין אם הוולד ומזה מהראשון, שאם באה עליה וילדה ממנו, הוולד ממזר מדברי חכמים. ובגמרא לקמנה בדף צדיתת עמוד ב' מדובר ומבואר, שאותו ולד אסור בבת ישראל, וכן אסור בממזרת, שהרי מדאורייתא הוא אינו ממזר, ואין בית דין עוקרים דבר מן התורה בידיים, אלא בדברים של שב ואל תעשה. ומכל מקום לאותו ולד מותר לישא ממזרת כמותו, דהיינו ממזרת מדברי סופרים. השוב, הדין במשנה אומר שאם היא ילדה הוולד ממזר, בין אם הוולד הוא מזה מהראשון, שאם באה עליה וילדה ממנו הוולד ממזר מדברי חכמים, ובין אם הוולד מזה מהשני, שהרי הוא ממזר מדאורייתא כדין אשתי שנבעלה לאחר, וילדה ממנו. ואם הם כהנים, לא זה וזה מתאמה לה, אסורים להתאמות לה לכשתמות. ואף לראשון שאשתו גמורה אסור להתאמה, לפי שאין כהן מתאמה לאשתו פסולה. וזו פסולה, כדין אשת כהן שנאנסה, שאסורה לבעלה. ולא זה וזה זכאים לא במציאתה, כי הטעם שתקנו חכמים שהבעל זוכה במציאת אשתו, זה כדי שלא תהיה איבה ביניהם. וכאן אדרבה, טוב הדבר שתהיה איבה ביניהם. וגם, שני הבעלים הללו לא זכאים לא במעשה ידיה, שתקנו חכמים שיהיו מעשה ידיה לבעלה תחת המזונות שהוא נותן לה, וכיוון שהבעלים הללו לא נותנים לה מזונות, אין מעשה ידיה שלהם. ולא בהפרת נדריה, הם לא יכולים להפר את נדריה, כי הטעם שהבעל מאיפר לאשתו הוא כדי שלא תתגנה בעינה. וכאן, אדרבה, תתגנה ותתגנה. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם הייתה בת ישראל, נפסלה מן הכהונה, אסורה להינשא לכהן, כדין זונה, ומדובר כשמתו בעליה ולא גרשוה. כי אם מדובר שהם גירשו אותה, אסורה היא לכהן משום שהיא גרושה. ואם הייתה בת לוי נפסלה מן המעשה ראשון מדברי חכמים, ואף שמן הדין בת לוי שזינתה מותרת במעשה ראשון, כאן כנסוה שלא תוכל, כמבואר בגמרא לקמן דף צדי א', עמוד א'. ואם הייתה בת כהן נפסלת מן התרומה, אסורה באכילת תרומה ואפילו בתרומה מדרבנן, מדברי חכמים. ואין יורשין של זה, ויורשין של זה יורשין את כתובתה, כתובת בנין דיכרין שכתב לה. כמו שמבואר בגמרא לקמן, כתובת בנין דיכרין, היינו הכתובה שכותב אדם לאשתו, שאף אם תמות בחייו, ינתן הכסף לאחר מות הבעל לבניה שיהיו ממנו יותר על חלקם בירושה. כמו שמבארת הגמרא במסכת כתובות דף נ"ב, עמוד ב'. ואם מתו הראשון או השני בלא בנים, אחיו של זה ואחיו של זה חולצין לה ולא מייבמין. אחיו של הראשון חולץ לה כדינו מדאורייתא, אבל אינו מייבם, משום שכנסו החכמים. וגם אחיו של השני חולץ לה מתקנת חכמים. ואף שאין בנשואי השני כלום, כיוון שעדיין הראשון לא מת, בכל זאת תקנו חכמים לחלוץ לה כדי שלא יטעו הרואים את הדבר ויהיו סבורים שגירש הראשון את אשתו ונשאה השני, ונמצאת שהיא זקוקה לאיבום כשהוא מת, והנה יראו שהיא יוצאת בלא חליצה. לכן, מדברי חכמים, מתקנת חכמים, גם אחיו של השני, ברגע שהבעל השני מת, חולץ לה. אבל הוא לא מייבם אותה, שהרי אינה אשת אחיו. נצייר את הציור פעם נוספת. ראובן ושמעון אחים, ונשא ראובן את שרה ואת רבקה. הלך ראובן למדינת הים, ובא עד אחד ואמר לרבקה, מת בעלך, והאמינו חכמים לעד אחד בעידות זו, משום שסמכו על כך שהאישה תדייק ותברר היטב את דבריו של עד, והלכה רבקה ונישאה לאברהם, ולאברהם יש אח בשם יצחק. ואחר כך בא בעלה, הגיע בעלה ממדינת הים, בא הרוג ברגליו, זאת אומרת שהעידות של העד אחד הייתה לא נכונה. והוברר בעצם שהיא אשת איש, והיא נישאה לאברהם באיסור. ומכיוון שלא דייקה לברר היטב את דבריו של העד, ואכן התברר שהעד העיד לא נכון, כנסו אותה חכמים שתייצא מבעלה הראשון ותייצא מבעלה השני. אם מתו ראובן ואברהם בלא בנים קודם שיצא מהם, הרי שמעון אחיו של ראובן חולץ לרבקה מדאורייתא, אבל אסור לייבם אותה לפי שכנסו חכמים לאסור אותה גם על היבם. ויצחק אחיו של אברהם חולץ לה לרבקה מדרבנן, אבל אסור לייבם אותה מן התורה שהרי אינה אשת אחיו. ותכף נראה את דברי רבי שמעון במשנה שחולק על תנא קמא ומתיר לשמעון לייבם את רבקה לכתחילה. ולשיטתו אם נתייבמה פותרת את שרה צרתה משום שהוא סובר שלא כנסו את החכמים על היבם אלא רק על הבעל. ואפילו חכמים לא חולקים עליו אלא לגבי רבקה, אבל שרה צרתה לכולי עלמא מותרת להתייבם. מביאה כעת המשנה תנאים החולקים על דברי תנא קמא שנאמרו על ידינו עד כה. רבי יוסי חולק על דברי תנא קמא שאמר שאין לה כתובה לא מבעלה הראשון ולא מבעלה השני, ואומר רבי יוסי, יש לה כתובה וכתובתה על נכסי בעלה הראשון. אומר המאירי, מה הטעם לשיטת רבי יוסי שיש לה כתובה? כיוון שהיא הייתה שוגגת. רבי אלעזר חולק על דברי תנא קמא שאמר שאינם זכאים הבעלים לא במציאתה, לא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה. ואילו רבי אלעזר אומר, הראשון זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה, כי לא כנסו חכמים את בעלה הראשון בדברים שהם לטובתו. רבי שמעון אומר את המשנה חולק על דברי תנא קמא שאמר שאם מתו הבעלים אין מייבמין אותה האחים, והוא אומר אחיו של ראשון מייבם אותה לכתחילה, וביאתה או חליצתה מאחיו של ראשון פותרת את צרתה, את אשתו השנייה של הראשון, שהיא נפטרת מחליצה ואיבום ומותרת לשוק. ועוד חולק רבי שמעון על דברי תנא קמא שאמר שאם בא עליה הראשון הוולד ממזר מדברי סופרים, רבי שמעון סובר אין הוולד ממנו ממזר, אפילו לא מדברי סופרים. ולכמן בדף צדי א' עמוד א' תבהר הגמרא את שלושת השיטות החולקות על תנא קמא ובמה הם עודים זה לזה. מלמד את המשנה מה דינה כשניסית על פי שני עדים ולא על פי עד אחד. ואם ניסית שלא ברשות בית דין, דהיינו שבאו שני עדים ואמרו למת בעלך והיא ניסית על פיהם, ונחשב שלא ברשות בית דין כיוון שאינה צריכה להתרם של הבית דין, כיוון שהיא חיה על פי שני עדים, אחר כך חזר בעלה הראשון, מותרת לחזור לו כיוון שהיא אנוסה. מביאה המשנה הבדל נוסף בין אם היא ניסית על פי עד אחד לניסית על פי שני עדים. ניסית על פי עד אחד ברשות בית דין תייצא מבעלה הראשון והשני, כמו שפרטה המשנה לעיל בדעתו של תנא קמא. ופטורה מן הקורבן, פטורה מקורבן חטאת, כי כל דבר שעונשו במזיד קרת, בשוגג חייו חטאת, ואיסור אשת איש במזיד, עונשו קרת, אם לא היו עדים והתראה, ואם היו עדים והתראה, עונשו סקילה בבית דין. ובשוגג, במקרה שכזה, יש חיוב חטאת. פה היא פטורה מן הקורבן חטאת, כדין יחיד שעשה בהוראת בית דין, שפטור מקורבן. אבל אם לא ניסית על פי בית דין על פי שני עדים, תייצא מבעלה השני וחייבת בקורבן חטאת, וכמו כן גם בעלה השני חייב קורבן חטאת, כיוון שאינה נחשבת אנוסה אלא שוגגת, כי היה לה להמתין. יפה כוח בית דין, שאם ניסית על פיהם פותרה מן הקורבן, כפי שהסברנו. היינו המשנה מוסיפה לומר שכוח בית דין יפה כדי ללמד, שאף על פי שבניסית על פי בית דין מצינו שמחמירים עליה את כל הדברים השנויים במשנה, לעניין קורבן חטאת יפה כוח בית דין להקל עליה. מסיים את המשנה ואומרת, אבל אם הורו הבית דין להינשא והלכה וקלקלה, כגון אלמנה שנישאה לכהן גדול, וכן אם עברה על שער איסורי לבים של נישואין, חייבת בקורבן חטאת, כיוון שלא יתירו הבית דין אלא להינשא לאחר כדין. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק התשיעי ממסכת יבמות, בדף פ"ז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא, אימתי נאמר היתר של באו ואמרו לה, מת בעלך שהובאה בתחילת המשנה. אומרת הגמרא, מדקתני סיפה, מתוך שנאמר בסיפה של המשנה, שאם ניסית שלא ברשות, מותרת לחזור לו לבעלה הראשון, ולא כנסוע בכל הכנסות המבוארים במשנה, ודאי שהכוונה שניסית שלא ברשות בית דין, דהיינו שניסית שלא על פי בית דין אלא בעדים, ששמחה האישה על דברי שני עדים שבאו ואמרו לה מת בעלך, ואז היא אינה זקוקה להיתר של בית הדין. למרות שלכאורה צריכים שני עדים להעיד את עדותם בבית דין, מדין קבלת עדות, ואין האישה יכולה לומר שאמרו לה שני עדים שמת בעלה, צריך להסביר שכאן מדובר שהייתה קבלת עדות בבית דין, שלא היה לה היתר בית דין על פי העדות, ולכן אין זה נחשב שהאישה נזקקה להיתר בית דין כמו לגבי מצב שבא רק עד אחד ועיד שמת בעלך. מוכיחה הגמרא אם כך, מכלל דרישה, סימן שברישה של המשנה שנאמר, ובאו ואמרו לה מת בעלך וניסית, שכנסוה בכל הכנסות המתבארים במשנה, וזאת בגלל שהיא לא בדקה ודקדקה אחרי עדותו של העד אחד, מדובר כשניסית ברשות בית דין, דהיינו שהיה לה היתר מבית הדין להינשא, ומדובר בעדותו של עד אחד המעיד שמת בעלה. למה נקטה המשנה ואמרו לה בלשון רבים? כך דרך המשנה לנקוט בלשון רבים, אבל כפי שהגמרא כאן אומרת, במשנה ברישא מדובר שרק עד אחד העיד שמת בעלך. ואז היא קיבלה היתר מבית דין, היא הלכה וניסית, במקרה שבעלה הראשון פתאום ישוב, חי וקיים, אז כונסים אותה בכל הכנסות שלמדנו ברישא של המשנה לדעתו של תנא קמא. מדייק את הגמרא לפי הביור הזה במשנה, אלמה מוכח מכאן, שעד אחד נאמן מן התורה להתיר איסורים, שהרי מצינו שעל פי עדות עד אחד אמרו בית דין שאינה אשת איש ומותר לה להינשא מהתורה. זאת אומרת שהגמרא סברה שעד אחד נאמן מדאורייתא לעדות אישה. שואל תוספות בדיבור המתחיל מכלל, מדוע כשהותרה על פי שני עדים אין זה נחשב ברשות בית דין, ואילו כשהתרנו על פי עד אחד בדבר, שכפי שהגמרא אמרה שמועיל מן התורה כשניים, נחשב הדבר כהתר ברשות בית דין. והרים התוספות שכיוון שיש דברים שעד אחד אינו נאמן בהם כשבא לסמוך על עדותו, צריכה לשאול את בית דין כדי שיתירו לה על פיו. מה שאין כן בשני עדים שהדבר ידוע שאפשר לסמוך על דבריהם, לא נחשב הדבר היתר ברשות בית דין. הוכחה נוספת אומרת הגמרא ותנן נמי, לקמן בדף קכ"ב עמוד א' במשנה, לעניין להשיא אישה על פי עד אחד, נאמר במשנה הוחזקו להיות משיאין אשת איש שהעידו עליה שמת בעלה עד מפי עד, ואפילו אישה פסולה לעדות שמעידה ששמעה מפי אישה אחרת, ואישה מפי עבד ומפי שפחה, מסיעין על פיהם. ולמרות שעבד ושפחה ואישה פסולים לעדות, כיוון שאינם פסולים מחמת עבירה, הכשירו כאן חכמים, כי הקלו בעיגונה של האישה שלא תישאר עגונה. משמע שלעדות אישה אפילו עד אחד נאמן ואפילו עד מפי עד, על מה עד אחד מהימן מהתורה להתיר לאיש את איש להינשא. הוכחה נוספת ותנה נמי, נאמר במשנה במסכת קריתות, דף י' א' עמוד ב', ששם נתבאר חיובי קורבן חטאת על פי עדות של עד אחד או שני עדים המעידים שפלוני אכל חילב בשוגג. נאמר שם עד אחד אומר אכלת חילב וחייב אתה להביא קורבן חטאת, והוא אומר לא אכלתי, פטור מקורבן. מדייק את הגמרא שמדברי התנא שמשמיענו שכשהוא טוען לא אכלתי הוא פטור מקורבן. משמע, טעמה שהוא פטור מלהביא קורבן משום דה אמר לא אכלתי, כיוון שמכחיש את הדברי העד אחד, הוא פטור. אבל אם כשהעיד בו העד שאכל חילב אישתיק, שתק ולא יכחישו, מהימן העד לחייבו קורבן מן התורה, ואיננו חוששים שמא היינו חייב בקורבן, ובעצם הוא מביא חולין לעזרה. עלמא מכאן ראיה שעד אחד מהימן להתיר איסורים. מבררת הגמרא מדאורייתא מנהלן, מניין לנו שעד אחד נאמן מהתורה להתיר איסורים, וקושיית הגמרא אליבא דרשי, בין על עדות אישה ובין בשאר איסורים. שאלת הגמרא מניין לומדים מהתורה שעד אחד נאמן, רק נציין שלשיטת הרשב"א קושיית הגמרא היא רק על שאר איסורים, מניין שעד אחד נאמן בהם מדאורייתא, אבל היתר של אשת איש להינשא זה רק מתקנת חכמים. מבארת הגמרא ומשיבה דתניא, נאמר בתורה לגבי חיוב קורבן חטאת, ספר ויקרא פרק ד' פסוק כ', או הודה אליו חטאתו אשר חטא והביא קורבנו שעירת עזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא. דורשת הברייתא מהמילה אליו שדווקא אם נודע לו החטא מעצמו מידיעתו, אז הוא חייב ולא שיודיעו אחרים את חטאו. מבארת הברייתא, יכול היינו חושבים שאף על פי שאינו מכחישו לעד יהיה פטור מלהביא קורבן, כיוון שסוף סוף הידיעה על החטא בא לו על ידי העד ולא על פי עצמו, ולא מידיעת עצמו. תלמוד לומר, נאמר בפסוק, או הודע אליו. דקדק הכתוב וכתב הודע, ולא כתב ידע, ללמד שאף כשידיעתו היא רק על ידי העד והוא אינו מכחישו, הרי נחשבת ידיעתו מכל מקום, ולכן הוא חייב להביא קורבן חטאת. מוכיחה עכשיו הגמרא שהברייתא עוסקת באופן שעד אחד העיד. שואלת הגמרא היחידה מלאיזה אופן הוא צריכה הברייתא ללמוד מהפסוק ולחדש שאף אם ידיעתו באה לו על ידי העד, הוא חייב קורבן. אילי מה דעת ותראי, אם נאמר שמדובר כשבאו שני עדים ומעידים שפלוני אכל חילב והוא שותק, ולא כמכחיש אליו והוא לא מכחיש את דבריהם, אם כן קרא למה לי? למה צריך פסוק? הרי זה דין פשוט, שיש שני עדים הם נאמנים, ובוודאי שהוא יצטרך להביא קורבן חטאת. אלא לאו חד, ודאי מדובר כשמגיע עד אחד בדבר, ומעיד שפלוני אכל חילב, ובזה מחדש את הברייתא ללמוד מהפסוק, דכי לא מכחיש לי מהימן, שכשאינו מכחיש את העד, נאמן העד לחייבו קורבן חטאת, וסומכים על עדותו להקריב חטאת בעזרה, והכהנים אינם חוששים לאכילת חולין שנשחטו בעזרה. שמע מינה? מוכח מן הברייתא שעד אחד נאמן מהתורה להתיר איסורים. מנסה הגמרא לדחות את הראיה מהברייתא ושואלת וממאי, מניין שמה שהוא חייב בקורבן זה משום שעד אחד מאימן? דילמה, שמה נאמר מה שצריך להביא קורבן חטאת זה משום דקשתיק. כשהוא שומע את העד שאומר שחטא, הוא שותק. ושתיקה כהודעה דמיה, והוא חייב בקורבן מחמת הודעתו שחטא ולא מחמת עדות העד, ולעולם עד אחד אינו נאמן להתיר איסורים. ומביאה הגמרא ראיה לכך שסיבת החיוב היא מחמת ששתיקה כהודעה ולא מחמת עדות העד שהוא נאמן. תדע אבי לך ראיה, דקטני, נאמר בסיפה של המשנה במסכת קריתות, אמרו שניים, אמרו שני עדים, אכלת חילה והוא מכחיש ואומר לא אכלתי, פטור מלהביא קורבן חטאת. ואילו רבי מאיר מחייב, מבאר רבי מאיר את הטעם שהוא מחייב קורבן חטאת, אמר רבי מאיר, יש לחייבו מקל וחומר. אם הביאו שניים לידי מיטה חמורה, אם שני עדים יכולים להביאו לידי דין מיטה באופן שמעידים על פלוני שהרג את הנפש, והוא מכחיש ואומר לא הרגתי, מכל מקום העדים נאמנים וחייב מיטה, האם נאמר ששני עדים לא יביאו לידי קורבן הקל? בוודאי שהם יכולים לחייבו קורבן חטאת, אפילו באופן שהוא מכחישם, והוא אומר שהוא לא אכל חילב. אמרו לו, השיבו לו חכמים לרבי מאיר, אף שבכל דבר עדים נאמנים נגד דבריו, לגבי קורבן הוא נאמן. למה? מה אם כשמעידים העדים שאכל חילב, אם ירצה האוכל לומר שמזיד הייתי, אכלתי את זה במזיד, שבזה אין העדים יכולים להכחישו ולומר לא, שוגג היית, והם אינם יכולים לחייבו בקורבן, שהרי במקרה של מזיד הוא פטור מקורבן. אם כן, גם עכשיו כשטוען לא אכלתי אל מול עדותם, נאמן הוא לומר שאינו חייב בקורבן במיגו, מתוך שהיה יכול לטעון מזיד הייתי ולבטל את חיוב הקורבן שעל ידי העדים. ואילו התוספות בדיבור המתחיל אומה, מקשים על רשי ואומרים, הרי זה מקרה של מיגו במקום עדים, מיגו נגד עדים, ומיגו במקום עדים לא אומרים. לכן התוספות מפרשים שאין הכוונה למיגו שהיה יכול לומר שמזיד היה, אלא אנחנו מתרצים את דבריו שמה שאמר לו אכלתי, כוונתו לומר לו אכלתי שוגג אלא אכלתי מזיד, ואז הוא אינו מחויב בקורבן. מדייקת אם כן הגמרא ממה שנחלקו חכמים ורבי מאיר בסיפה בשני עדים, הרי שברישה בעד אחד אומר אכלת חילב, לא נחלקו. וגם חכמים מודים למה שדייקנו לאל, שאדם חייב בקורבן דווקא אם הוא מכחיש את העד, אבל אם הוא שותק הרי הוא חייב קורבן. ויש להקשות במקרה של הרישה, מה הייתה מכה מחייבי רבנן קורבן, מדוע חכמים מחייבים קורבן כששותק? אילי מה משום דמיימן, אם נאמר שאתה אמו משום שעד אחד נאמן בייסורין, והרי זה, ככל דין עדות, אי אפשר לומר זאת, והטרי באלמה, הרי שני עדים בסתם עדות שהדין הוא שאף על גב דקה מכחיש להו, אף שזה שמעידים עליו מכחישם ולא מודה לדבריהם, אינו מיימני, העדים נאמנים, ומכל מקום בעדות על חיוב קורבן שונה הדין, משאר העדויות, וכפטרי רבנן פותרים חכמים את אותו אדם מלהביא קורבן אם הוא מכחיש את שני העדים. הרי שלרבנן בקורבן אין בכלל דין עדות, ולעדים אין נאמנות, והחיוב תלוי רק באדם עצמו. ואם כן ברישה, מדוע מחייבים אותו קורבן על פי עד אחד? אל עליו, אלא ודאי מה שחייב ברישה של המשנה להביא קורבן כשעד אחד מעידו, זה לא משום שעד אחד נאמן, אלא משום דאישתיק, אלא בגלל ששתק מי שעיד נגדו העד ולא הכחיש את העד, ושתיקה כהודעה דמיה. השתיקה נחשבת כהודעה בחטא, ואם כן רק משום ההודעה שלו, אפשר לחייב אותו בקורבן חטאת, אבל לא על פי עדות אפילו לא של שני עדים. נמצא שאין ראיה מן המשנה הזו שעד אחד נאמן בייסורים ונאמן בעדות אישה. מכוח השאלה הזו חוזרת בה הגמרא ומביאה מקור אחר לכך שעד אחד נאמן בייסורים. אלא אומרת הגמרא, מה שמצינו שהאמינו חכמים לעד אחד להתיר אישת איש, סבראי. חכמים למדו זאת מסברה, מידי דהווי שהרי זה דומה, החתיכה שהיא ספק של חילב האסור באכילה, ספק של שומן המותר באכילה. יש חתיכת בשר, לא יודעים אם זה חלב שאסור באכילה, לא יודעים אם זה שומן שמותר באכילה. חלב ושומן דומים. ואתה ובא עד אחד ואמר, בריא לי, ברור לי דשומנו. החתיכת בשר הזו היא של שומן ומותרת באכילה. דמיימן, מתירים את החתיכה הזו באכילה, שאם אתה אומר שלא להאמין עד אחד בייסורים, אין לך אדם אוכל משל חברו, ואין לך אדם סומך על אנשי ביתו. דוחה הגמרא ואומרת, אין לדמות נאמנות עד אחד הבא להעיד בייסורים לנאמנות עד אחד הבא להתיר אשת איש להינשא כשהוא מעיד שבעלה מת. שכן, מי דמי? האם הם דומים אחד לשני? התם בחתיכה שהיא ספק חלף ספק שומן. לא התחזק איסורה, החתיכה מעולם לא הוחזקה שהיא אסורה, ולכן נאמן העד לברר ולומר שהיא מותרת. אבל לך בלהתיר אשת איש התחזק איסורה די אשת איש. האישה שעד מעיד להתירה הוחזקה כאשת איש. ומניין לנו שיהיה עד נאמן להוציאה מחזקתה ולעתירה? ועוד טעם שאין לדמות עדות עד אחד בשאר איסורים לעדות עד אחד להתיר אישה, שהרי להתיר אשת איש היא דבר שבערווה, ואין דבר שבערווה פחות משניים. אי אפשר להעיד על כך פחות משני עדים, ולכן אין ללמוד משאר איסורים להתיר אשת איש להינשא בעד אחד. לשיטת רש"י, שכוונת הגמרא ללמוד שעד אחד מתיר מדאורייתא אשת איש, מתיישבים היטב דברי הגמרא. וכשאנחנו אומרים אין עדות על דבר שבערווה פחות משניים, אז בגמרא במסכת סוטה דף ג' עמוד ב' נלמדים דיני עדות בדבר שבערווה מממון מגזרה שווה. לגבי ממון כתוב על פי שניים עדים, על פי שני עדים יקום דבר. ספר דברים פרק י' פסוק ט' ו'. ובערווה נאמר, כי מצא בערוות דבר. ספר דברים פרק כ' ד' פסוק א'. ולמעידים דבר דבר בגזרה שווה, שצריך גם בדבר שבערווה שני עדים. מוסיפה הגמרא להקשות. הלא דמיה, הרי אינו דומה היתר האישה להינשא, אלא לחתיכה דוודאי חלב, חתיכת בשר שהיא ודאי חלב אסורה באכילה, ואתה ובא עד אחד ואמר, בריא לי דשומן אבא. ברור לי שהחתיכת בשר הזה של שומן ומותרת באכילה דלא מאמן. הוא לא נאמן כיוון שמעיד נגד חזקת איסור. כמו כן, לא יהיה עד אחד נאמן נגד חזקת איסור של אשת איש. מדרצת הגמרא ואומרת, מי דמי? האם דומה חזקת איסור בחתיכת חלב לחזקת איסור אשת איש? אתם בחתיכה שהוחזקה באיסור חלב, אפילו אתו בימיה לא מאמני. אפילו אם יבואו 100 עדים להעיד שחתיכה של שומני, הם לא נאמנים, כיוון שאין כלל ספק על החתיכה, שהרי בוודאי של חלב ולא של שומן, ואי אפשר לה לעולם להיות מותרת. אם כן אינה מותרת אפילו על פי שני עדים. מה שאין כן אחה כאן באיסור אשת איש, אפילו שיש כאן חזקת איסור מכל מקום, כיוון דכי אתו ביתרי כשיבואו שני עדים ויעידו שבעלה מת, מהמני, הם נאמנים והאישה מותרת. אם כן, חד נמי להמני. אם כן, עד אחד גם יהיה נאמן ואפילו להתיר חזקת איסור של האישה. ואף שבאישה הרי יתחזק איסורה, ואילו בחתיכה ספק של חלב, ספק של שומן לא יתחזק איסורה, למרות זאת יש להתיר באישה על פי עדותו של עד אחד, כמו שמצינו בדינים אחרים, שעד אחד נאמן להתיר אפילו שיתחזק איסורה, אפילו שיתחזק האיסור, מידי דאבי, כמו שהיה, שהרי דבר זה דומה, הטבל שיפרישו ממנו תרומות ומעשרות, ואקדש שנפדע או שנשאלו עליו ויצא מקדושתו, וקונמות, אסר על עצמו דבר ואמר קונם דבר זה עליי, נשאל לחכם או פדע את הקונם, בכל אלו די בעידותו של עד אחד כדי לומר שאכן הם מותרו, על אף שהתחזק איסורה באותם דברים. כמו כן, יש לסמוך על עדותו של עד אחד להתיר אישה, אף שהוחזק בה איסורה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, היי תבל, תבל שאמרת שעד אחד נאמן בו לומר שהופרשו ממנו תרומות ומעשרות, אי חידמי, באיזה אופן מדובר? אי דידי, אם מדובר בתבל ששייך למעיד, יש לומר שהוא נאמן משום די בידו לתקנו, בידו להפריש ממנו תרומות ומעשרות, ולכן נאמן לסתור חזקת איסור. ואין להוכיח מכאן שעד אחד המעיד על דבר שאינו בידו, שהוא יהיה נאמן להתיר חזקת איסור. אלא תאמר שמדובר בתבל דאחר, שהעד מעיד על פירות ששייכים למישהו אחר, שהפירות הללו מתוקנים, שהופרשו מהם תרומות ומעשרות. מה איקה סבר? מה סבר מי שהביא את הראיה? איקה סבר תורה משלו על של חברו, אינו צריך דעת בעלים. יש ספק בגמרא במסכת נדרים דף למדבב עמוד ב', האם יכול העד להפריש מפירותיו על פירות חברו ולתקנם שלא ברשות בעל הפירות? אז אם נאמר שהמנדה אמר אצלנו סובר שיכול העד להפריש מפירותיו על פירות חברו ולתקנם שלא ברשות בעל הפירות, אם כן גם בזה משהו נאמן כנגד חזקת איסור, זה משום די בידו לתקנו. הוא יכול להפריש תרומות מפירותיו על פירות חברו שמעיד עליהם. אם כן שוב אין להוכיח לנאמנות עד אחד כשאין הדבר בידו. כי פה מדובר לגבי טבל שהדבר כן בידו. ואיקה סבר ואם סובר אמן דאמר אצלנו שהתורה משלו על של חברו צריך דעת בעלים, הוא לא יכול להפריש בלי דעת בעלים. ואמר העד, אנא ידענה בידי מתקן, מעיד העד, אני יודע על הפירות הללו שהם מתוקנים שהופרשו מהם תרומות ומעשרות, היא גופה מנהלן. הדין הזה גופו, מניין לנו שהעד נאמן, הרי הוא מעיד לסתור חזקת איסור. עד עכשיו היה ידוע שהפירות הללו הם בגדר טבל, שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות. ואין הדבר בידו של העד לתקן. אז מאיכן, מה המקור לך שהעד הזה נאמן? לכן אי אפשר להביא ראיה מטבל. ממשיכה הגמרא ודוחה גם את הראיה מהקדש. הקדש נמי, הקדש גם כן, שאמרת שעד אחד נאמן לומר שנפדה ההקדש ויצא לחולין, באיזה אופן מדובר? אי קדושת דמים, אם העד מעיד להתיר הקדש שהוקדש בקדושת דמים, דהיינו שבן אדם הקדיש לבדק הבית ולא למזבח, אם כן אפשר לומר שהעד נאמן משום די בידו לפדותו, שכן לקדושת דמים יש פדיון ויכול כל אחד לפדותו, כי גם אם חברו הקדיש הוא יכול לפדותו משום שאחרי שהוא הוקדש הוא ממון גבוה ואינו ברשות הבעלים. ואם מדובר שמעיד העד להתיר הקדש שהוקדש בקדושת הגוף, דהיינו קודשי מזבח, הקדישו לבהמה לקורבן שאין לה פדיון, אז היא דידי אם העד עצמו הקדישם, אם כן מה שנאמן להעידו משום די בידו, להיצ'ו לעלי, יכול המקדיש להישאל אצל חכם על הקדשו ולהתירו, והדבר בידו, כפי שמבואר במסכת בבא בתרא דף קכ עמוד ב, שנשאלים על הקדשות כמו שנשאלים על נדרים, כדעת בית הלל במסכת נזיר דף למד עמוד ב, וייתכן שלכן נאמן לסתור חזקת איסור. ואלא מדובר שהעד מעיד על הקדש דה אחר של מישהו אחר ואמר ידנה בי אני יודע די אית של מריה לי, אני יודע שבעליו המקדיש נשאל על הקדשו, אי גופה מנהלה, נדין הזה גופו מניין לנו שהעד נאמן, הרי הוא מעיד לסתור חזקת איסור ואין הדבר בידו להתירו. ממשיכה הגמרא ודוחה גם את הראיה מקונמות. קונמות נמי אומרת הגמרא, קונמות גם כן שאמרת שעד אחד נאמן בהם לומר שהם הותרו, מה סבר מי שהביא את הראיה? איקה סבר אם הוא סובר. יש מעילה בקונמות שאוסר דבר בלשון קונם שיהיה כהקדש, אם עבר על הנדר חייב בקורבן מעילה. הנהנה מן ההקדש או שהוציא דבר של הקדש לחולין בשוגג חייב להביא אשם מעילות. וקדושת דמים נחתה להו, חלה על החפץ קדושת דמים של בדק הבית, אם כן הטעם שנאמן העד הזה בעידותו זה משום די בידו לפדותו ולעשותו חולין. איקה סבר אין מילה בקונמות, אם מביא הראיה אצלנו סובר שלא חלה לדבר שם הקדש ואיסור באלמה של נדר, הוא דרחיב להו הכתפי, הוא זה שמונח על החפץ איסור של נדר, אז אידידי, אם העד עשה קונם על החפץ שלו, אם כן הרי הטעם שנאמנו משום די בידו להתשולה עלי, בידו להישאל על הקונם שעשה ולהתיר את נדרו, אלא תאמר שהחפץ הוא של אחר, והעד מעיד על חפץ שנדר עליו אחר, ואמר מעיד העד ענה ידנה דאית של מראה עלי, אני יודע שבעליו נשאל על הנדר והתירו לו אותו, היא גופה מנהלן. הדין הזה גופו מניין לנו שהעד נאמן, הרי הוא מעיד לסתור חזקת איסור ואין הדבר בידו להתירו. נמצא אם כן שאין לגמרא ראיה לכך שעד אחד נאמן באיסורים להתיר דבר שיתחזק באיסורו. ואם כן קשה מדוע אתרנו אשת איש להינשא על פי עדות של עד אחד שבא ועיד שמת בעלה. מביאה הגמרא ביור אחר מדוע עד אחד נאמן להתיר אישה ומתרץ את הגמרא אמרה בזהירה. הטעם שהקלנו לסמוך על עד אחד להתיר אשת איש לאלמה זה מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה. שאם לבסוף אחר שניסית על פי עדותו של העד הזה בא בעלה, מחמירים בה את כל החומרות שהופיעו במשנתנו, הקלת עליה בתחילה להתירה להינשא על פיו של העד אחד, שכיוון שהיא חוששת שמה תתקלקל ויחמירו עליה את כל החומרות שמופיעות במשנה, לכן היא אינה ניסית לאדם אחר אלא אם כן מדייקת היטב. שואלת הגמרא, לא לחמיר ולא להיקיל, אל תחמיר עליה בסופה, אל תקל עליה בתחילתה, אל תתיר לה להינשא על פי עד אחד. מתרץ את הגמרא משום עיגונה אקילו ברבנן, כדי שלא תשב בהגינותה, ראו חכמים להקל עליה ולהתירה להינשא בעידותו של עד אחד. אומרת הגמרא שנינו במשנה, האישה שהלך בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעלך וניסית, ואחר כך בא בעלה תיצא מזה ומזה. אומרת הגמרא אמר רב לא שענו שהיא צריכה לצאת מבעלה השני אלא שניסית בעד אחד, שבא עד אחד ואמר לה מת בעלך ועל פיו היא ניסית לאיש השני, כיוון שניסית על פי עד אחד, כנסוע שתייצא מבעלה השני. אבל אם ניסית על פי שני עדים שעידו שמת בעלה, לא תייצא, אינה צריכה לצאת מבעלה השני. מכחו עלי במערבה, להגו בני ארץ ישראל על דברי רב, והם יקשו. אתה גברה וקאי, הרי בעלה בא ועומד חי לפנינו, ואת אמרת לא תייצא? ואתה אומר שלא תתגרש מהבעל השני, הרי אסורה לשני לפי שיהיה איש את איש של הראשון. מדוע לא תייצא? ואירת הגמרא את דברי רב באופן אחר ואומרת לא צריכה, אנחנו צריכים לדברי רב באופן דלא ידין עלי. אין אנו מכירים אותו האם אכן הוא בעלה הראשון. בזה אמר רב שלא תייצא מהשני. שואלת הגמרא את דלא ידין עלי, אם אין אנו מכירים אותו, אם הוא בעלה, אם כן באופן שהיא ניסית על פי יד אחד ואחר כך בא בעלה, המאי, מדוע הרב אומר שתיצא? הרי לא ידוע אם העומד לפנינו הוא בעלה הראשון. לכן מבארת הגמרא את דברי רב באופן אחר ואומרת לא צריכה, אנו צריכים את דברי רב באופן דעת וביתרי, באו שני עדים. ואמרי והם אומרים, אנא נבינן בעדי, אנו היינו יחד עמו, מכי נפק ממתי שיצא מביתו ועד אשתה ועד עכשיו שחזר ועומד לפנינו. ואנחנו מכירים בו שהוא בעלה. ואתונו דלא ידיתו לי, אתם אינכם מכירים אותו כיוון שלא ראיתם אותו זמן רב ופניו השתנו. ומביאה הגמרא ראיה לדבר ודוגמה, דכתיב, ספר בראשית פרק מבית פסוק ח', ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו, ואמר רב חסדא, שמכך שיוסף יכירם והם לא יכירו למרות שהיו אחיו, מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן ולכן לא יכירו אחיו. אבל יוסף הכירם, שכשנמכר לעבד כבר היו כל אחיו חתומי זקן. נמצא שיש לפנינו שני עדים המעידים שזה העומד לפנינו אינו בעלה, שהרי מעידים שמת, וכנגדם יש שני עדים המכחישים אותם ואומרים שזהו בעלה, ואין לנו מכירים אותו אף שהוא לפנינו, אז הדין הוא שכיוון שניסית לא תיצא. אבל כשיש רק עד אחד המעיד שבעלה מת, וזה שלפנינו אינו בעלה, כיוון ששני העדים מעידים נגדו, שזה שלפנינו הוא כן בעלה, אף אם ניסית, תיצא. מקשה הגמרא סוף סוף טרי וטרי נינו, ישנם שני עדים המעידים שהוא בעלה כנגד שני עדים המעידים שאינו בעלה, ואם כן, הבא עליה, השני שנשא אותה באשם תלוי קאי, עומד באיסור שחייבים עליו, אשם תלוי, שהרי ספק אסורה עליו, ומדוע פסק רב שלא תיצא? תרם שנביא את תשובתו של רב ששת, נאמר שעבירה בשוגג שחייבים עליה חטאת, אם יש לו ספק אם עבר על אותה עבירה, חייב להביא אשם תלוי. במסכת קריתות בדף חי נחלקו במהות הספק המחייבו אשם תלוי. אשם תלוי אינו מחפר כפרה גמורה, שהרי אחר שיוודע לו שחטא, בוודאי חייב להביא חטאת. אלא הוא מחפר על הספק ותולה עד שיוודע לו, בוודאי שחטא בשגגה. ואין אשם תלוי בה, אומר הרמב"ם בהלכות שגגות פרק ח' הלכה א', אלא כדי להגן עליו מהייסורים עד שיביא את חטאתו, כי התורה חסה על גופם של ישראל. לשון הגמרא במסכת קריתות דף חפי עמוד א'. תרץ את הגמרא אמר רב ששת, כגון שניסית האישה לאחד מעידיה, לאחד משני העדים שהעידו שמת בעלה, וכיוון שלעד אין ספק שמת בעלה, אינו עומד באיסור אשם תלוי. מקשים הראשונים, מדוע יכלה להינשא לאחד מעידיה? הרי מבואר ליל בדף חפי עמוד א', שעד המעיד לאישה שמת בעלה לא יישאנה. מיישב הרשב"א שכאן, מדובר שבאו שלושה עדים שאמרו מת בעלה וניסית לאחד מהם. זאת אומרת שנשארים שניים אחרים להעיד שמת בעלה. הריטב"א מיישב שלעיל מבואר שאם ניסית לא תיצא, משום שמכוח רננה בלבד לא מוציאים אותה מבעלה. כך גם בסוגייתנו שכבר ניסית לאחד מעידיה לא תיצא. ולא התוספות במסכת כתובות דף חב עמוד ב דיבור המתחיל כגון מיישבים, שלעיל בדף חפי עסקה הגמרא בעד אחד שבא ועיד שמת בעלה, וחוששים שהם עיניו נתן בה ולכן לא נאמן. אבל כאן שבאו שני עדים ועידו, אין לחשוש שנתנו עיניהם בה, כיוון שמכל מקום אינה ראויה לשניהם. חוזרים אל הגמרא בדף פי ח' עמוד ב' שמקשה, והרי אי גופה, האישה, באשם תלוי קיימה, עומדת באיסור אשם תלוי, שהרי היא כן מסופקת אם בעלה מת או חי, שהרי יש לפנינו שני קטעי עדים, מדוע פסק רב שלא תיצא? תרץ את הגמרא רב דיבר באופן שאף האישה אומרת בריא לי, ברור לי, על ידי סימנים שמסר לי, שבעלי מת ואין לי בי נוקפי להינשא לאחר ולכן אינה חייבת אשם תלוי. ובזה אמר רב שלא תיצא. רש"י מסביר שאשם תלוי אינו בא אלא על מי שליבו נוקפו. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שדברי רב שאמר שלא תיצא נאמרו רק באופן שהאישה טוענת בריא לי, ברור לי שמת בעלי וניסית לאחד מהעדים שהעידו שמת בעלה, מהי לממרה? מדוע היה רב צריך לומר את הדין הזה? הרי את הדבר הזה כבר למדנו במסכת כתובות דף חב עמוד ב, באופן ששניים אומרים מת בעלה של האישה ושניים אומרים לא מת, הרי זה לא תינשא לאחר, ואם ניסית לא תיצא. וביארה שם הגמרא שמדובר שניסית לאחד מעידי המעידים שמת בעלה וטוענת בריא לי שמת. אז מה חידש רב? אפילו רבי מנחם ברב יוסי החולק שם וסובר שאם ניסית תיצא, לא כאמר לא אמר את דבריו, אלא כשבאו כל העידים, בין המעידים שבעלה מת ובין המעידים שבעלה חי, ואחר כך ניסית לשני, שאז תצא מהשני, כיוון שהיה כבר ספק איסור אי שתיש, ואף על פי כן ניסית. אבל באופן שבאו עדים שמת בעלה וניסית לשני, ורק אחר כך באו עדים אחרים שבעלה חי, לא אמר רבי מנחם ברבי יוסי שתייצא, שהרי ניסית ביתר. ואם כן, אף לשיטת רבי מנחם ברבי יוסי קשה, מה מחדש רב שלא תייצא? והגמרא מביאה את מחלוקת חכמים ורבי מנחם ברבי יוסי שבמסכת כתובות, דף חב בית עמוד בית. נתניה נאמר בברייתא, אישה שהלך בעלה למדינת הים, שניים אומרים, מת בעלה ויכולה היא להינשא, ושניים אומרים, לא מת בעלך ואסורה היא להינשא. וכן אם שניים אומרים, נתגרשה מבעלה הראשון ויכולה היא להינשא, ושניים אומרים, לא נתגרשה ואסורה היא להינשא, ומדובר כשמת בעלה והספק הוא אם התגרשה בחיי בעלה ונפטרה מייבום, או שמדובר אף בחיי בעלה כשהוא לפנינו. הנידון הוא אם היא מותרת לאחר. אומרת הברייתא, הרי זו לא תינשא מחמת הספק, ואם עברה על הדין וניסית, לא תייצא. גם הברייתא עוסקת כשניסית לאחד מעידיה ואומרת, בריא לי, ברור לי, שמת בעלי. רבי מנחם ברבי יוסי אומר, אם עברה וניסית, אם עברה על הדין וכן ניסה, תייצא. אמר רבי מנחם ברבי יוסי, אימת אני אומר, מתי אני אומר שאם עברה וניסית תייצא? בזמן שבאו עדים שאמרו לא מת בעלה, ואחר כך ניסית למרות עדותם, אבל ניסית על פי עדותם של האומרים שמת בעלה, ואחר כך נולד הספק על ידי שבאו עדים האומרים שלא מת, הרי זו לא תייצא. והטעם הוא כי חוששים לזילותה של בית הדין שילגלגו הבריות על בית הדין על שסותרים דיניהם, ודמי לחוכה ויתלולה. אם כן שואלת הגמרא, מה חידש רב באומרו שלא תייצא? מתרצת הגמרא, אכן כי כאמר רב נמי, גם רב שאמר את דבריו, מדובר בזמן שבאו עדים שבעלה חי, ואחר כך ניסית לאחד מעדיה שהעידו שבעלה מת, שעל אף שנתעורר הספק קודם שניסית, לא תייצא מבעלה השני. ורק כשניסית על פי עד אחד, אם בא בעלה, אז תייצא. משמיע לנו רב שהלכה כחכמים ולאפוקי, ולהוציא מדברי רבי מנחם ברבי יוסי. שאם לא כן, לא ברור מה חידש רב. ואיקא דאמר, הגמרא מתרצת באופן נוסף, יש האומר, שכך כוונת רב במה שדייק מהמשנה, שאם מתי תייצא דווקא כשניסית על פי עד אחד. אבל אם ניסית על פי שני עדים ואחר כך בא בעלה, או שבאו שני עדים שהוא חי, לא תייצא. טעמה שלא תייצא, דווקא אם מדובר באופן שבו מדברת המשנה והיינו, דניסית אחר שהיה עדות שבעלה מת, ורק אחר כך באו עדים שבעלה חי. אבל באופן שבאו עדים שמת בעלה, וכמו כן באו עדים שבעלה חי ואחר כך ניסית, אז יסבור רב שתייצא אפילו אם ניסה על פי שני עדים. כמן, כדעת מי אמר רב את דבריו, כרבי מנחם ברבי יוסי, ורב בא לחדש הלכה כמותו, נגד דברי חכמים, כי מסתבר טעמו יותר. מקשה הגמרה על דברי רב. מי תברבה, שנינו בברייתא. מניין שאם לא רצה כהן להיבדל מהתומה, ומנשים פסולות שנשא דפנו, תקה אותו, תכפה אותו לפרוש מהתומה ולהוציא את אשתו האסורה לו. תלמוד לומר, נאמר על הכהנים, ספר ויקרא פרק כ"א פסוק ח', וקידשתו כי יתלחם אלוקיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך, כי קדוש אני השם מקדישכם. משמע שצריך לקדשו ואפילו בעל כורחו. ברר את הגמרא היחידה מבאיזה אופן שעובר הכהן על איסורי הנישואין, עוסק את הברייתא שקופים אותו להוציא את אשתו, שהרי ודאי לא מדובר כשהכהן עובר בנישואין על איסור ידוע ומפורסם, או אפילו על איסור ספק, שכן לזה לא צריך פסוק, כי ודאי קופים אותו שיוציאה. אז על מה מדובר? אילא אם האם נאמר שמדובר באופן שבאו שני עדים שמת בעלה וניסית לכהן בהתר, ולאחר מכן באו שני עדים שהיה בעלה חי בשעת נשואיה, ואם היה חי, היא נעשית זונה בבעילת הכהן ואסורה לו, וכעת היא ספק אסורה לכהן, ודלא ניסית לאחד מעדיה, היא לא נישאה לאחד מעדיה לכהן, שהוא לא אחד מעדיה, ולא כאמרה ברילי, היא לא אומרת האישה שברור לה שמת בעלה, ואף שהיא בספק זונה, הכהן לא רוצה להוציאה, על זה אמרה הברייתא, תקה את הכהן, תכפה עליו להוציאה. נשאלת השאלה, צריך למימר דדפנו? צריך לומר שקופים את הכהן להוציאה? הרי ודאי שקופים אותו משום ספק זונה, כדי שלא יעבור על איסור. אלא לב, בהכרח שהברייתא עוסקת בדניסת, נישאה האישה לאחד מעדיה שהעידו שבעלה מת, והוא כהן העד הזה, וכאמרה האישה טוענת, ברי לי, ברור לי שמת בעלי, ואחר כך באו עדים שבעלה הראשון היה חי באותה שעה שנשאה. ואין בעלה הכהן רוצה להוציאה. ואף בזה קטני, נאמר בברייתא דפנו שקופים ומקים את העד כהן שיוציאה כיוון שאסורה לו משום ספק זונה. אלמה מוכח אם כן, שאף באופן שניסית ואחר כך באו עדים שבעלה חי, מפקין עלי מיני, מוציאים את האישה מבעלה השני, ואף שניסית לאחד מידיה, ואף שטוענת בריא לי, קשה על רב שאמר שבאופן שניסית לאחד מידיה והאישה טוענת בריא, ברור לי שבעלי הראשון לא חי, אמר רב שהיא לא תייצא. ורשי אומר שאי אפשר לומר שהברייתא עוסקת כשבאו שני עדים האומרים שמת בעלה כנגד עד אחד שאמר מתחילה שלא מת בעלה, כי במקרה כזה פשיטה שקופים אותו להוציא, לא צריך לזה פסוק, שהרי אין דבריו של אחד במקום שניים כלל. מדרצת הגמרא, איסור כהונה שייני, האיסורים שמפני הכהונה חשובים הם, והחמירו חכמים בהם ולא סמכו על עדותו של הכהן עם עד נוסף. וטענת בריא של האישה כנגד שני עדים המעידים להפך, ואין ללמוד מחיוב הכהן להוציא את האישה לגבי כל מקום, לגבי נישואי ישראל. והיא באה את אמא, מביאה הגמרא תירוץ נוסף. מה שכתוב בגמרא דפנו, אין הכוונה להקותו ולהוציאו מדבר איסור, ואכן לא מדובר בניסת לאחד מידיה ושהאישה טוענת בריא לי שבעלי הראשון מת. מהי דפנו? מה הכוונה דפנו? דפנו בעידים. קודם שהיא ניסת לכהן משום חיוב וקידשתו, בעידים מוזרים, לתרוח ולחפש אחרי עידים המעידים שבעלה חי כדי להכחיש את העידים הראשונים המעידים שמת בעלה. כדי שלא יישא את האישה, אבל אם כבר ניסית לאחד מידיה והיא טוענת בריא לי שבעלי הראשון מת, לא תייצא כדברי רב. והיא באה את האם התירוץ שלישי אומרת הגמרא, הברייתא ששנינו שאם לא רצה הכהן דפנו, עוסקת כשכבר באו עדים שמכחישים את עדי המיטה ואומרים שבעלה חי, ורק אחר כך ניסית. כשכבר הדבר היה בספק, בזה כותבת הברייתא שאם לא רצה הכהן להוציא, קופים אותו כשיטת רבי מנחם ברבי יוסי היא, שבאו עדים ואחר כך ניסית, תייצא. אז עד כאן נתבארו דברי רב שבשני עדים לא תייצא, היינו מבעלה השני. ויהיה הגמרא ביור אחר בדברי רב. רב אשי אומר, מה היא לא תייצא דקאמר רב? לא תייצא מהתרה הראשון שהייתה מותרת לבעלה. אחר שחזר בעלה הראשון ויוצאת מבעלה השני, יכולה לשוב אל בעלה הראשון. ואף על פי בניסת לבעלה השני על פי עד אחד כנסוע שלא תחזור לבעלה הראשון, כאן לא כנסו אותה כיוון ששמחה על שני עדים שהעידו שמת בעלה והייתה אנוסה. על ההסבר הזה של רב אשי, בדברי רב מקשה הגמרא, האם את הדין הזה בא רב לחדש? והאמרה רב חד הזימנה. הרי רב אמר את הדין הזה כבר במקום אחר. דתנן, שנינו במשנתנו לאל שדעת רבי שמעון, שאם ניסית על פי שני עדים שעידו שמת בעלה, ונישואין אלו הם שלא ברשות בית דין, שאין צורך ביתר בית דין כשיש שני עדים, וחזר בעלה הראשון, מותרת לחזור לו. ולכמן, בדף צדי א' עמוד א', אמר רבו נאמר רב בשמו של רב, אך היא הלכת ההלכה כמשנה הזו, כשיטת רבי שמעון, שמותרת לחזור אליו. אם כן, מה חידש כאן רב? תרץ את הגמרא, חדה מכללה דחברתה איתמר. אכן שני הדינים הם אותו דין, אלא שרב שנה אחד מהם ומכלל דבריו, אמרו בשמו גם את הדין האחר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, שפתחה את הפרק העשירי של מסכת יבמות, אמרו לה לאישה, מת בעלך וניסית, ואחר כך בא בעלה, תייצא מזה ומזה. אמר שמואל, לא שנו במשנה שתייצא מבעלה השני, אלא באופן שלא מכחשתו. שאין האישה מכחישה את העדות שזה בעלה, אבל אם היא מכחשתו ואומרת שאין זה בעלה, לא תייצא מן השני. מבררת הגמרא עם מתי נאמרו דברי שמואל. במה יסקינן? באיזה עדות עוסקת המשנה שעליה אמר שמואל, שכשהאישה מכחשתו לא תייצא? אילי, מה אם נאמר בבית רי, שעידו שני עדים שזה בעלה והוא חי, אם כן כי מכח שתי לי, מה יווה? כשהיא מכחישה אותם ואומרת שבעלה מת, מה זה מועיל? מה מועילה הכחשה שלה נגד שני עדים? מדוע אמר שמואל שלא תייצא מבעלה השני? אלא תפרש שהמשנה עוסקת בחד. יש עד אחד המעיד שזה בעלה והוא חי. בזה אמר שמואל שאם האישה מכחישה אותו לא תייצא. מקשה על כך הגמרא, תעמה דמכחשתו. כל הסיבה, כיוון שמכחישה את העד שהעיד שזה בעלה, לכן לא תייצא מבעלה השני. משמע אשתקה, אם היא שותקת ולא מכחישה את העד שמעיד שזה בעלה, תייצא מן השני, אף על פי שיש עד אחד המעיד שבעלה מת ומותרת להינשא. נשאלת השאלה, מדוע היא צריכה לצאת מבעלה השני? ואמר אולה, הרי אולה אומר במסכת כתובות דף חב עמוד ב' וכן במסכת סוטה דף למד א' עמוד ב', כל מקום שהאמין התורה לעד אחד בעידותו, הרי כאן שניים, נחשבת עידותו כשני עדים המעידים. ולכן, אם בא עד אחר להעיד נגד עד זה, הוא אינו נאמן, לפי שאין דבריו של אחד נאמנים במקום שיש שני עדים. ואם כן, כשעד אחד העיד שמת בעלה, הרי הוא נאמן כשניים. וניסית על פיו, מדוע אם עד אחר בא מולו ומעיד אחר כך שזה בעלה והוא חי, והיא שתקה אישה ולא הכחישה, היא צריכה לצאת מבעלה השני. מתרץ את הגמרא במאי עסקינן, באיזה אופן מדובר שאם האישה מכחישה את העדות לא תייצא בפסולי עדות. כגון ששתי אנשים הפסולות לעדות מעידות שזה בעלה וסותרות את דברי העד הראשון המעיד שבעלה מת. מחדש שמואל שבאופן הזה יש לקבל את עדות הפסולים נגד דברי העד הכשר, לפי שבעדות של עד אחד הולכים אחר רוב דעות ואפילו פסולות וכדברי רבי נחמיה שיבואר לאלן בדף קי"ז עמוד ב', ולכן אם אינה מכחישה את דבריהן הן נאמנות שזה בעלה ותעיצה, אבל כשמכחישה את דבריהן וטוענת שזה אינו בעלה, אז היא נאמנת אף כנגד רוב דעות ואינה צריכה לצאת, לפי שאין פסולי עדות נאמנים להעיד על אדם כשר, ואפילו הם אלף, כיוון שאדם נאמן על עצמו בייסורים בדבר הברור לו. ולכן, אם לא היה הבעל ועד אחד היה אומר מת ושניים היו אומרים לא מת, וכן, אם היה בא הבעל ועד אחד היה אומר שמת הבעל וזה אינו בעלה, ושני עדים היו אומרים שזה הבעל, והיא הייתה אומרת איני יודעת, האם זה בעלי או לא, הייתה יוצאת כי הולכים אחרי רוב דעות. אבל אם היא מכחישה ואומרת שזה אינו בעלה, בזה נאמנת האישה והרי היא מותרת. ועכשיו מביאה הגמרא את דברי רבי נחמיה. דתניא, שנינו בברייתא כאמור לכמן, בדף קי"ז עמוד ב', רבי נחמיה אומר כל מקום שהאמין התורה לעד אחד, אין דין עדות בדבר, שכן עד אחד נאמן בה, ולפיכך עדים פסולים נאמנים בזה, כמו עדים כשרים, והלך אחר רוב דעות אפילו של עדים פסולים. רבי נחמיה לא בא לחלוק על דברי אולי, אלא להוסיף על דבריו, שגם הוא מודה שאף שהאמינו לעד אחד כשניים, כשיש רוב דעות נגדו, לא יחשיבו כשניים. ואולה אמר שאם עד אחד מכחיש אותו, הרי הראשון הוא כשניים כנגד דברי השני. ולכן עשו, יחשיבו עדות שתי נשים המכחישות באיש אחד שהוא קשר לעדות, כעדות שני אנשים המכחישים באיש אחד שהשניים נאמנים כנגדו. שאף שתי נשים נאמנות נגד עד אחד לפי שהולכים אחר רוב דעות. ויהיה הגמרא ביאור נוסף בדברי שמואל, והיא באה את אימה, ואם תרצה תוכל לומר כך, כל איך דעת עד אחד קשר מעיקרה, בכל אופן שבא עד אחד כאשר מתחילה מקבלים את עדותו כשני עדים, ואז אפילו עם 100 נשים מעידות כנגדו, כעד אחד דמיין, הרי כולן כעד אחד נחשבות, ואין הולכים אחר רוב דעות פסולות כנגד עד אחד, ולכן אף אם אין האישה מכחישה את רוב הפסולות, היא לא תיצא מבעלה השני, שהעד הראשון הכשר נאמן כשניים. אבל אחר כאן שאמר שמואל שכשאינה מכחשת תיצא מבעלה השני, במה יסקינן? במה אנו עוסקים? כגון דעת היא האישה מעיקרה. מלכתחילה, לא בא עד אחד כשר לעיד שמת בעלה, אלא אישה באה ועידה שמת בעלה של האישה הזו, וניסית האישה לבעל השני על פיה. לאחר מכן באו שתי נשים ועידו שזה בעלה והוא חי. באופן זה, הנשים השניות שמעידות שהוא בעלה נאמנות ברוב דעות נגד האישה שעידה שמת בעלה של זו. כיוון שאף היא פסולה לעדות. ולכן, כשאין אישה מכחשת, כשאין האישה עצמה מכחישה את העדות של אותן נשים שבאו ואמרו שבעלה חי, נאמנות נשים אלו ותיצא האישה מבעלה השני. ולתירוץ הזה, תרצה לדרבי נחמיה, אחי, נבהר את דברי רבי נחמיה כך. רבי נחמיה אומר, כל מקום שהאמין התורה לעד אחד, הלך אחר רוב דעות. וגם אם יש עדים פסולים, הולכים אחר רוב דעות, והם נאמנים. ועשו עדות שתי נשים בעדות המכחישה דברי אישה אחת, כעדות שני הנשים המכחישים באיש אחד, שכשם שהם נאמנים להכחיש את העד האחד, אף שתי נשים נאמנות כנגד אישה אחת. אבל עדות שתי נשים המכחישות באיש אחד כשר, כפלגה ופלגה דמי, הרי זה כעד אחד שמכחיש עד אחד, ולכן אף אם האישה עצמה אינה מכחישה את דברי שתי הנשים המעידות שזו בעלה, לא תיצא, כיוון ששמחה על העד הראשון שהעיד שבעלה מת והיא נישאה על פיו, והאמינתו התורה לעד הזה כשני עדים, ואין פסולים נאמנים להכחישו, כיוון שנחשבים כולם כעד אחד כנגד שניים. מוריי ורבותיי, אנו חותמים את לימוד דף פי-ח' ממסכת יבמות, הדף הראשון מן הפרק העשירי של המסכת, עם שלוש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מה חידש רב באותרה על פי שניים, ומדוע לעגו עליו בארץ ישראל? שאלה שנייה, מהו רוב דעות ומתי נאמר הדין הזה? שאלה שלישית, מה חידש רבי נחמיה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף פי ח' ממסכת יבמות, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, ט' בתיבת תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא, דף פי ח' ממסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר. יום חמישי, 10 בתיבת, עם דף פי-ט ממסכת יבמות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, שמחה, אורה ותורה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. רפואה שלמה והחלמה מהירה לנחמה בת יפה שנדל פייגה, בתוך שער חולי עמך ישראל. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.